שלום לכולם. אנחנו בהלכה שישית מפרק שביעי, פרק זן, הלכה ו'. זן ו'. וסורך להבחיל ברנות ולסיים בשבוע כסד, מתחיל ומספר שבתחילו יואב אותנו בימי תרח, ומלפונו וכופרין וטעין אחריה, אבל ורודפין עבודו זורו. נו, מה קרה? וכן מתחיל ומודיע שעבודים היינו לפרעו במצרים, אחרו רעו של ג'מולונו. ומסיים בניסים הנפלאות שנעשו לנו ובחירותנו, הוא שידרוש מארמי עובד העובי על שיגמור כל הפורושו, וכל המוסיף ומעריך בדרש פורושו, זוהר איזה משובוח. וצורך להתחיל בגנות ולסיים בשבוח, כי יתרון האור מן החושך, אי אפשר להכיר במה שיש, כל עוד לא רואים שזה לא מובן מאליו. כשמסתכלים אחורה אז רואים כמה התקדמנו. כסת, זו לשון המשנה, התחיל בגנות ומסיים בשבוח. עמדנו את זה אתמול או שלא? מה? כן, סיימנו את ההלכה הזו? כן, כן, קראנו אותה. טוב, זו הייתה לי מוכרת. לכל מי שלא אומר, את ההלכה הבאה?
לא.
עוד לא ראינו. כל מי שלא אומר שלוש הדבורים אין לו בליל חמישה עשר ועשה אלי חובותו. כן, בטוחים, דיברנו אתמול על מקרא ביקורים, פרשת מקרא ביקורים, ולמה דורשים דווקא אותה.
קראנו את ההלכה, אבל לא...
אז לא דיברנו עליה, רק פתחנו בה. אז אני אחזור עליה. הלכה ו' אתה מתכוון?
כן.
וסורך להתחיל בגנות ולסיים בשבוח כסד. מתחיל ומספר שבתחילו יהיו אבותינו בימי תרח ומלפונו, כופרין וטועין אחריה, הבל ורודפין עבודו זורו. ומסיים בדת ואמת שגרבונו הקדוש ברוך הוא לו, הבדילונו מן הטועים הגרבונו ליחודו. המשנה אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ורב אומר, איך? מתחיל, מתחילו עבדי עבודו זרו היו אבותינו, ומביאים שם פסוק מיהושע, בעבר הנור יושבו אבותינו, תרח אבי אברהם ואבי נוחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ועכשיו גרבונו עמו גם לעבודתו. כלומר, לדעת רב, מדובר בגנות ובשבח רוחוני. ואילו שמואל אומר, לא, עבודים היינו, דיינו גנות ושבח שעוסקים בגשמיות. וכן מתחיל ומודיע שעבודים היינו לפרעו במצרים, וכל רועו שג'מולונו, ויורעו אותנו, ונסעד, ומסיים בניסים הנפלאות שנעשו לנו, ובחירותנו. ויש פרשה שכוללת את שני סוגי הגנות הללו, והיא פרשת מקרא ביקורים. ארמי עובד אבי זה לבן הארמי, כן, כמו שאונקלוס מתרגם, לבן ארמו אבו חולה אבו דו יותי עגוב אבו. אז כשאנחנו מזכירים מי היה הדוד שלנו ומי היה הסבא שלנו וכו', אז אנחנו נזכרים שחסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא עם אבינו אברהם. דרך אגב, הרשב"ם מסביר לא כמו אונקלוס ולא כמו רש"י, אלא אברהם אבינו היה ארמי עובד, הוא היה עובד אלילים ועובד בדרכו וטועה בדרכו עד שהוא אברהם ירד למצרים וגם יעקב אחריו ירד למצרים וכו'. אז יוצא ששני הפירושים למתחיל בגנות ומסיים בשבח נכללים באותה הפרשה. עד שיגמור כל הפרושו ודורשים אותה מתוך הספרי, מתוך מדרש ההלכה, ויורעו אותנו שנאמור הובו נתחכמו לו, ויעננו שנאמור למען ענותו, ויוסימו שנאמור ויתנו עלינו עבודות ראשו שנאמור ויתנו עלו שרי ויוסימו עלו שרי מסים. דורשים כל מילה בשלושת ארבעת הפסוקים הללו על ידי פסוק שלם או בשמות או במקום אחר. וכל המוסיף ומעריך בדרש פורש או זו, הרי זה משובוח. הרבנו כתב לעיל, גם דיבר על ההאריך, נכון? בהלכה ב', וכל המעריך בדבורים שאירועו ושהויו, הרי זה משובוח. וכאן משמע שעיקר העניין זה בדרש פרשת מקרא ביקורים. אני לא זוכר אם דיברנו על זה או לא, אני פשוט לומד את זה גם כאן, וגם בבני ראים, וגם ברחובות. שפרשת מקרא ביקורים, מעבר לזה שהיא מתחילה בגנות ומסיימת בשבח, ויש בה גם לשונות של היגדתי היום להשם אלוהיך כמו והיגדת לבנך, או וענית ואמרת כמו לחמעוני. מעבר לכך, והיא גם מתומצתת, וזה טוב שהיא מתומצתת, כי לא טוב להאריך יותר מדי, צריך גם לאכול באיזשהו שלב, וחוטפין מסוב על אלף השוחים, הזכרנו אתמול את הפירוש של הרעבד, אבל יכול להיות שעיקר החידוש בה, שמקרא ביקורים אומר יהודי שמעולם לא דרכו רגליו במצרים, והוא אומר, ויעננו ויתנו עלינו ונצעק ויוציאנו וכו', וזה בדיוק מה שהחכמים אומרים, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אם היינו דורשים את הפסוקים בשמות, אז זה מה שקרה לאבותינו, זה לא מה שקרה לנו. אבל כשעומד יהודי שהוא מדור הנכנסים לארץ ומספר על חוויה שכביכול הוא עבר בעצמו, בכך מתקיימת תקנת חכמים. כן, אז זו עיקר האגדה. זה מה גם שצריך להסביר בשעת האגדה, צריך להגיד להם, עכשיו אנחנו קוראים את פרשת מקרא ביקורים, מפרשת כי תבוא, שם 3-4 פסוקים, והמדרש ההלכה לוקח כל מילה ומוכיח אותה. ברגע שאתה מסביר את העיקרון הזה, כבר כל האגדה היא מובנת. אני עד שלא הבנתי את העיקרון הזה, כל האגדה הייתה נראית לי כמו ערבוביה, כמו סלט של מקראות, שאתה בכלל לא מבין מי נגד מי פה, מה השיטתיות, ומה... כן. זה מה שצריך לדבר בליל פסח, לא יש להקשות, יש לתרץ, יבור תלך. זה טוב להגיד במשך כל החג בסעודות. כל מה שקוראים באגדות למטה, מרוב כל האגדות, זה, אפשר להגיד את זה בחול המועד, יש הרבה ארוחות, הרבה סעודות, אבל בליל פסח חבר על הזמן. צריך לעסוק בפשט הסיפור, להסביר אותו. גמרא ראשי, בלי תוספות. כל מי שלא אומר שלוש הדבורים אלו בליל חמישה עשור, לא יעשו ידי חובותו, ואלו הן פסח מסו ומרורי, פסח על שם שפוסח עמו ומורכו על בותי אבותינו במצרים, שנה מרואה מרתם זבח פסח ומולה ואונוי מרורים, על שם שמררו ומסרים את חיי אבותינו במצרים, מסו על שם שנרעלו ודבורים אלו כולון, הן הנגרו, הנה הג'ודו. זו משנה בפרק עשירי מפסחים, אומר רבן גמליאל, כל מי שלא אומר שלושה דבורים אלו בליל חמישה עשור, הוא כותב בפסח. רבנו תרגם את זה לליל חמישה עשור, לא יעשו ידי חובותו. ואלו הן פסח מסו ומרורים. למה מרורים בלשון רבים? למה לא הוא מרור? מה? למה מצא בלשון יחיד ומרורים בלשון רבים? כי יש חמישה מיני מרור. יש גם חמישה מיני דגן, אבל כשאתה אופה אותם, לש אותם ביחד, זו מצא אחת. אבל מרורים, ייתכן שיש על השולחן, יותר ממין מרור אחד. פסח, דיינו קורבן פסח, על שם שפוסח המוגם ברוכו על בותי אבותינו במצרים, שנאמור ואמרתם, זבח פסח הוא לאדוני, אשר פוסח, דילג, להסביר את המשמעות, מה זה פסח? לאדם שמהלך בדליגה, צריך לתת לו שחו דילג, להסביר להם פסח זה קורבן הפסח ולא חג הפסח וכו'. את הדברים הכי פשוטים והכי בנאליים, אותם צריך להסביר. כמו שכותב הרמח"ל, שדווקא בגלל פשטותם, העלם מהם מצוי. מרורים על שם שמררו המסרים את חיי אבותינו במסרים, והמרירות היא בשם, לא צריך שיהיה מר העלק של עצמו. אדרבה ירושלמי אומר שהחזרת תחילתה מתוקה וסופה מר, הכוונה שהיא צעירה היא מתוקה, ואם ניתן לה להמשיך לפרוח באדמה היא מוציאה גבעול תפרחת מר כלענה. אז כך גם במצרים, בהתחלה בפרח ובסוף בפרח. מסו על שם שנרעלו, על שם החיפזון שבגאולה לא יכלו להתמהמה, ולשאול אותם מה ההבדל בין חמץ למצה, זה לא הבדל שכיכר לחם הוא מאורך, אליפסי, ומצא היא מרובעת וקשה ומחוררת, אלא פה יש בקמח חמשת דני דגן ומים, וגם כאן, רק פה יש זמן, ופה אין זמן, שזה לא מחמיץ. זה מה שכל המסובים צריכים לזכור ולהבין, מה ההגדרה של מצה. ודבורים אלו כולון, דהיינו, לא רק שבהלכה הזו, אלא השאלה והתשובה, ומדרש פרשת מקרא ביקורים, ומדרש השמות של פסח, מצה ומרורים, ודבורים אלו כולון, הנה נגרועין הג'וד, או מלשון והגדתה לבנך.
למה רבב, שאני מעריך בדרש פרשת,
לא מדרש? כי דורשים אותה.
אנחנו... זה לא מדרש אגדה?
כן, זה לא מדרש אגדה, זה מובא בספרי שהוא מדרש הלכה, אבל היות והקטע הוא קטע אגדתי, אנחנו באמת, מה זה לדרוש? לדרוש זה להסביר כל מילה. וביד חזקה זה הדבר, שנאמר, הנה יד השם, יד השם. אם רק היו מדפיסים אגדה, שצובעים בצבע יפה את היד החזקה, והנה יד השם הוא יד, תיק, ישר הקורא היה מבין בכלל מה עושים פה. וכולי, וכן על זו הדרך, זו הכוונה הדרש, זה לא בדרך הדרש, אלא זה דרש, זה דברי תורה עניים במקום אחד, מילה אחת, ומביך הפסוק שלהם, גוי עצום ורב, שנאמר, רבבה, כצמח השדה, איך מי ישראל היו, ומה זה ויקוצו, כמו קוצים, כמו שאתה רואה בגינה, קוצים, אתה לא יכול להשתלט עליהם, צריך רבבה, כצמח השדה, זה ורב, מצרים נבהלו מזה, ולהסביר את זה, ממש את המדרש עצמו מסביר את פשטי המקראות. בכל דור הוא דור חיוב אדם להראות את עצמו כאילו בעצמו יעשו עתו משעבוד מצרים. שנה אמר ואתנו הוסי משום על דור זה עשיו בתורה ואומר וזוכרתו כי עבדו איתו כלומר כאילו אתו בעצמו ואיתו עבדו יוסף לחירות ונפדיתו. בכל דור ודור חיוב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יעשו עתו משעבוד מצרים. שנה אמור ואתנו הוסי משום. איפה כתוב הפסוק הזה? איפה הוא כתוב? בדברים. למה? אז מה הראיה? שאל מי משה מדבר פה? אל דור שלא היה במצרים. דור המדבר כבר מת. אז מה זה ואותנו? מכאן למדים. ועל דובר זה עשיוה בתורו ואומר וזוכרתו כי עבדו איתו, גם זה בדברים, כלומר כאילו אתו בעצמו חייתו עבד, ויוסותו לחירות ונפדתו. ליל פסח זה לא קורס בהיסטוריה של האוניברסיטה הפתוחה. אירוע שעם ישראל עבר, בין אם זה שעיבוד מצרים, יציאת מצרים, מתן תורה, חורבן בית המקדש, לא משנה, כל אירוע שעבר על עם ישראל, זה עם ישראל הוא מעל הזמן. כולנו היינו שם, זה נוגע לכולנו, זה מחייב את כולנו, זה מדבר לליבנו וכו'. במשנה בפסחים כתוב שחייב אדם לראות את עצמו. וזו קושייה גדולה איך הרמב״ם מחדש פה גדר שהוא לא כתוב במשנה. וגם במשנה בכתב יד הרמב״ם הגרסה לראות, כך שלא הייתה לו גרסה אחרת. אז מורי יוסף מסביר שעל כורחנו לומר שהרמב״ם קרא לראות. אמנם זה ההה נפלה, כמו הרבה פעמים בלשון חכמים, אבל אחרת לא מובן איך הוא יכול לחדש גדר. רק בהלכה הוא כתב בלשון ברורה להראות את עצמו, כלומר זה לא רק איך אני תופס את עצמי, אלא אני חייב להפגין את הרגש הזה כלפי חוץ, וחכמים לא סמכו על החוש הדרמה של כל אחד ואחד, אלא תקנו שתי תקנות בהלכה הבאה, לפי כוח, הרמב"ם מבין ש... אמנם הסיבה וארבע כוסות הן תקנות מדרבנן, אבל באמצעותן אנחנו מקיימים את הסיפור ביציאת מצרים, שהוא צריך להיות סיפור שמציגים אותו גם, להראות את עצמו, דיינו זה חלק מהסיפור. כל זה תקון רבנן, כעין דאורייתא תקון, זה נלווה למצווה מן התורה. אדם בן חורין, הוא יושב ככה בכיף, מרבה בשתייה ומטבל כל מיני אפריטיף, זה הירק הראשון, המתאבן, הרבה תקנות וליל הסדר שהם נועדו להפגנת חירות, שנראה את עצמנו כבני חורים. לפי כוח כשסועד אדם בלילה אז הצורך לאכול או לשתות הוא מסעב דרך חירות, וכל האחד והאחד בין הנושים בנושים חיוב לשתות בלילה הזה ארבע כוסות של יין. אין פה אחות מהן ואפילו עוני המתפרנס מן הסלוגו לא יפחתו לו מארבע כוסות, שיעור כל כוס מהן רביעית. לפי כוח כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול או לשתות והוא מסב דרך חירות, דיינו מוטה על צידו. בזמן הראשונים באשכנז כשהתחילו לשבת על כיסאות, אז הרביעה באמת עורר את הטיעון הנכון והצודק שכשיושבים על כיסא אז הסיבה אין בה כל תועלת והיא מאולצת ומלאכותית ולא נוחה, ולכן הוא טען שבזמן הזה אין חובת הסיבה. אז דעתו אמנם לא התקבלה להלכה כי בטל הטעם, לא בטלה התקנה, אבל אני חושב שהוא צודק ב-100% וצריך לדאוג לשבת בצורה נוחה. דיינו הידור מצווה אולי הכי גדול בליל הסדר זה באמת לרדת למפלס נמוך יותר של ספות וכיוצא בזה, כדי שהסיבה באמת תשיג את מטרתה ולא תהיה משהו כזה מעולץ, הוא יושב על כיסא אפילו אין לו מסעדים, נטוי בין שמיים לארץ וכיוצא בזה, ואולי הוא קיים את תקנת חכמים אבל ודאי שלא את רוח תקנת חכמים. וכל האחד והאחד בין הנושים בין נושים, הנשים פטורות מהסיבה כי אין דרכן להסיב, אבל בארבע כוסות הן חייבות כמו בשאר מצוות הלילה. הסיבה זה הדבר היחיד שאישה פטורה. חיוב לשתות בלילה הזה ארבע כוסות של יין, אין פה חוט מהן, כי נראה שאפשר להוסיף כוס חמישית. ואפילו עוני המתפרנס מן הסדוגו לא יפחתו לו מארבע כוסות. זו משנה בתחילת פרק עשירי מפסחים. אפשר לומר שהחובה היא על העני ולא יפחתו, הכוונה לא יפחתו הכוסות, או שהחובה היא על גבאי הצדקה, על מוסדות הקהילה לדאוג לו, לא יפחתו לו הגבאים מארבעה כוסות. שני הפירושים מובאים על המשנה. שיעור כל כוס מהן רביעית, רביעית הלוג, כ-80 סיסי בערך, פחות או יותר. אפילו עוני שבי ישראל לא יוכל עד שיסה ואישו אינו שריחו הסיבו, ואם אישו חשובו היא שריחו הסיבו, ובין עשה לא הוביו השמוש בפני ריבו שריחין הסיבו, אבל תלמיד בפני ריבו אינו מסה ולא אם כן נותן לו ריבו רשות, והסיבת יומין אינו הסיבו, וכן המסה ועל עורפו או על פונו אינזו הסיבו, ואימותו היא שריחין הסיבו בשועד אכילת כזית מסו, ובשתיית רבו עקוסותו אלו ושעור אכילותו ושתיותו, אם עשה ורזה משובוח, ואם לא ואינו שריך. אפילו עוני שבישראל לא יאכל עד שיסב, למרות שהוא לא רגיל להסב בכל השנה, אין לו על מה להסב ואין לו כל כך הרבה אוכל, הוא חוטף משהו במקרה הטוב אם יש לו פרוסת לחם, אבל בלילה הזה כולנו בני חורין. אישו אינו שריך או הסיבו, ואם אישו חשובו היא שריך או הסיבו. יש גרסה בגמרא אישה אצל בעלה, אבל רבנו לא גרס כך בגמרא, ולא משום שאימת בעלה עליה או רשות בעלה עליה היא פטורה מהסיבה, אלא כמו שהשאלות עוד כותב שלא אורח נשה למזג'ה, אין דרך אנשים להסב, הכוונה היא הסיבה זה מין תנוחה כזו של קרה ערבץ כערי וכלבים יקימנו. אישה מעצם טבעה היא רודפת אחרי הילד, רצה לראות שהמרק לא גולש במטבח וכיוצא בזה, לכן אין דרך, ואם היא, לפי זה אם היא אישה חשובה שיש לה כבר משרתות או ג'דה כזו שיש לה בנות וקלות וכיוצא בזה, אז היא כבר חייבת בהסיבה. זאת אומרת, זה סקטור שאין דרכו להסיב.
אז היא חייבת או שהיא
רשאית? שריחו הסיבו, חייבת. שריחו זה מצווה שתעשה. בתימן אנשים לא נהגו להסיב, גם נשים חשובות לא נהגו להסב. גם אצל האשכנזים אנשים לא נהגו להסב, הסתמכו על הרעבייה. רק הנשים, לא הגברים. והרב עובדיה כותב שמנהג בנות ספרד כן להסב. בסדר.
כל נשים
אבל חשוב. אני חושב, הוא אומר, הנשים שלנו חשובות. הוא כותב שהן כן מסיבות, כולן. נכון, אבל יש כל מיני, יש עוד כל מיני הסברים מה זו אישה חשובה. יש הסברים שהיא חשובה והיא מדקדקת במצוות, אז למרות שהיא לא חייבת אבל היא מקבלת על עצמה עוד חיובים וכיוצא. יש עוד כמה פירושים לא זוכר כעת את כולם, אבל זו אישה חשובה. ובן אסל עובי, הוא השם משה, טוב, אישה רשאית להסב, גם לפי מנהגנו, רק צריך להיזהר, לשמור על צניעות, אם יש אנשים זרים, לא להסב בצורה שהיא מושכת תשומת לב, אלא באופן עדין. ובן אסל עובי, הוא השם משה בפני ריבו, כן, אם יש מישהו שלומד סנדלרות או אריגה, וחי בבית ריבו ולומד, כמו שבזמנם היו נוהגים, כמה שנים הוא לומד את רזי המקצוע ועובד את ריבו בחינם, צריך להנסיבו, כי אב דרכו למחול על כבודו, הוא לא שומר על דיסטנט, והריבו שמלמדו מלאכה הוא לא חייב בכבודו. אבל תלמיד בפני ריבו שמלמד אותו תורה, אינו מסב, אלו אם כן נותן לו ריבו רשות, כי הסיבה יש בה הפגנת חירות, פגיעה מסוימת במורה. והסיבת יומין אינו הסיבו, וכן המסב על עורפו או על פונו אין זו הסיבו, אם הוא שוכב על הבטן או על הגב, אלא הסיבה זה הצידה, זה תנוחה שבין שכיבה לבין ישיבה. למה הסיבת ימין אינה הסיבה? שם היקדים קנה לוושת. למה זה לא נכון? הקנה והוושת הם אחד אחרי השני, לא אחד ליד השני. אין הבדל בין ימני לשמאלי בקנה ובשת. הראשון שעלה את הטיעון הזה כשאני ראיתי זה הרדבז. הוא חי לפני 500 שנה במצרים. לא היה להם מכון פתולוגי בקהיר, אבל הוא אומר, בבית המטבחיים הוא סייג את עצמו. הוא אומר, עוד הוא מובהם אותו שיעדונו, אם נסתם זה אותו דבר, לא נראה לי ש... והוא צדק. אבל הוא לא היה בטוח בזה, והוא כבר עורר על העניין. ולכן, מה אתה אומר, מה רצית להגיד נתנאל? סיבת ימין אינה הסיבה, כי הוא אוכל בימין. הרי הסיבה, הוא נשען על היד. אז איך הוא יחזיק את כוס היין, איך הוא ייקח כזית מצא, וכיוצא בזה. לפי זה איתר, צריך להסב על ימינו. אצל איתר, הימין שלו זה השמאל, אז אצלו הסיבת ימין אינה הסיבה, זו הימין שלו. כן, לפי זה, כתוב בגמרא כך, כתוב, הסיבת ימין אינה הסיבה, לא, סליחה, כתוב, אם אני לא טועה, כתוב הפרקדן, לאו שמה הסיבה, הסיבת ימין לאו שמה הסיבה, ולא עוד, אלא שם היקדים קנה לוושת. אז אם הפשט הלשון ולא עוד שם היקדים קנה לוושת, שעולה על הסיבת ימין, אבל מה נעשה שמציאותית זה לא נכון, לכן צריך לומר, מה שאני אומר לכם זה מחלוקת ראשי ורשבם שם, צריך לומר שזה ולא עוד עולה על מה שלפניו, דהיינו הפרקדן, שבאמת אם אדם שוכב ככה ושותה ואוכל, זה סכנה, לא על הסיבת ימין, זה קצת דוחק בלשון, אבל מבחינה עניינית זה מתיישב. אבל האמת היא, פעם שמעתי רעיון יפה, נדמה לי מדוקטור סודי נמיר, אם אני לא טועה, הוא אמר שהסיבת ימין אינה הסיבה, כמו שאמרת, כי הוא צריך להשתמש בימין. אז מה קורה? הוא מסב על ימינו, עכשיו הוא צריך לשתות, אז הוא קם לקוס. עוד פעם חוזר, עוד פעם בא לקחת זה, שמה יקדים קנה לוושת, לא בגלל שהוא מצב לימינו, בגלל התזוזתיות היתרה שלו, שהוא קם, חוזר לשכב וכיוצא בזה. לי יש יותר מבין אחד שהוא יתר, שניים או שלושה, אני אומר להם להסב ימינה, למרות שרוב האחרונים לא פסקו כך, זה מחלוקת באחרונים, רוב האחרונים פסקו שבגלל שחמירה סכנתה, שמה יקדים קנה לוושת, איך שהם הבינו שזה הולך הצידה, אז זה נימוק שגובר על הנימוק של הסיבת ימין אינה הסיבה, אבל אחרי מה שהסברנו, אז לא זו הכוונה, ונראה לי שהשיקול הזה הוא מכריע, מה עוד שכולם מודים שאיתר שיסב לימינו יצא ידי חובה, וגם לשיטתם בדיעבד יצא ידי חובה, לעניות דעתי זה אפילו לכתחילה. היה נדמה לי לפני כמה שנים, הרב רועי סיטון בישיבה כתב על זה, ושלח לרב מזוז, נכון, על הסיבת ימין. ראית את זה?
מה?
על איתר, איתר, איך יסב. אז הרב רועי ואבישי גריצנג כתבו לרב מזוז על זה. יש לי את זה מצולם בבית, אולי אפילו פה. איך לעין בזה, איך הוא ענה להם, לא זוכר אם הוא הסכים איתם לגמרי או שככה. ואמות היסריכין הסיבו בשועת אכילת כזית מסור ושתיית ארבעו כוסות או אלו שהם מבטאים את החירות, המרור הוא מבקש עיבוד, אז אין חובה להסב בשעת אכילתו, ושאור אכילותו ושתיותו, אם הסב הרי זה משובוח, ואם לא, אין הוא צריך. רק נסכם ונאמר, נקודה שהרבה לא שמים לב אליה, אולי אם יהיה זמן, אז בשבוע הבא נעמוד עליה, אם תזכירו לי, שלהבדיל מהשולחן ערוך, שפסק פה על פי הראש, הרמב״ם בשום מקום לא כתב שהסיבה היא מעכבת. דיינו שאם אכל או שתה, אכל מצה או שתה ארבע כוסות, שלא הסיבה לא יצא איזה חובה, ויש איזה סיבה שאולי אם נזכור אז נעמוד עליה בפעם הבאה. רבי יחנן יובן עגשי אומר עושה עוד השבוע רחו וזכו וזרוי. לפי כוח ירבו לעם תורו ומסו. שנה מורה ואני חבץ למען סלידו ירדיל תורו וידיר. אמן.